חודש טוב ומבורך, יהיה רצון שיהיה עלינו על כל ישראל. נזכיר כמה הלכות ששייכות ליום תשעה באב. בעוד שבוע אנחנו מקווים מאוד שיבנה בית המקדש, ואנחנו כולנו יחד נלך עם משיח צדקנו, נשמוח שם להקריב הקורבנות והקטורת, הכל כאשר לכל. אבל בינתיים, את המקדש עדיין לא נבנה, אז יש הלכות ששייכות לתשעה באב עצמו. לגבי תשעת הימים, כבר הזכרנו. מרן כתב לגבי תספורת שבוע שחל בו, וכתב שיש נוהגים מראש חודש. אז באמת מי שיכול מהיום בערב לא להסתפר ולא להתגלח, תבוא עליו ברכה, כמה שסוף סוף זה בית המקדש. ותדעו, כל מה שאדם יעשה לכבוד בית המקדש, זה יזקף לזכותו. כי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. וגם בעולם הזה, גם בעולם הבא. כבר כתב הרמ"ק עליו השלום רבנו משה קורדבירו, שכל דמעה ודמעה, מביא את זה בשם הזוהר, כל דמעה ודמעה שאדם מוריד על חורבן בית המקדש, אם זה בתיקון חצות, אם זה בשעת התפילה, אם זה סתם במשך היום, או כששומע איזו שמועה לא טובה, והכל זה תוצאה של חורבן בית המקדש, הוא מזיב דמעה מעיניו, מאותה דמעה נעשית אבן לבניין בית המקדש. ולעתיד לבוא, לפי מספר הדמעות שהאדם הוריד, כך מספר האבנים שיראה לו הקדוש ברוך הוא וייתן לו שכר על כל אחד ואחד. אז זה מעלתו גדולה, העניין של זיכרון חורבן בית המקדש. ולכן, אמנם יש דברים שמעיקר ההלכה, לדוגמה, בשר ויין, עיקר ההלכה זה בשבוע שחל בו. אבל כבר כתב הרב חידה שהמנהג בארץ ישראל, גם לספרדים, מהיום בלילה לא לאכול בשר ולא לשתות יין. היום בראש חודש האשכנזים נהגו להחמיר, אנחנו הספרדים היום עד השקיעה יכולים לאכול. אבל מהלילה כבר לא. שבת, הכל רגיל, אסור לשנות שום מנהג שמנהגי שבת לאו מעיקר. לדוגמה, זיזת הציפורניים. הכנסת הגדולה, כבר הזכרתי לכם שבוע שעבר, היה מחמיר מאוד. והוא כתב לא לגזוז ציפורניים כל תשעת הימים. אבל שאר הפוסקים חלקו עליו, גם גדולי חכמי הספרדים, כתבו בפירוש שמותר בערב שבת חזון, כשרגיל לגזוז ציפורניים בערב שבת, בפרט אם צמחו לו הציפורניים, זה לא טוב. מותר לגזוז אותם כרגיל. שכן בספר חסידים מובא מעשה וחכם אחד, שלאחר פטירתו ראה אותו חברו, שהוא היה חסיד גדול, ראה אותו ויש לו כתם במצחו. שאל אותו, מה זה הכתם הזה במצח? הוא יודע שהוא בעולם האמת. אמר לו, לפי שלא היה זהיר בברכת מעין שבע, היה מפסיק בה או בדיבור או בלימוד באיזה דבר, וגם שלא היה נזהר גזיזת הציפורניים בערב שבת. אז האמת הפוסקים כתבו שאם לא צמחו לו הציפורניים כל כך פעמים על השבוע, זה לא גדל כל כך. זה גם יש הבדלים בין ימי החורף לימי הקיץ, יש הבדלים בין אדם צעיר לאדם מבוגר, אצל מבוגר זה קצת יותר זמן, בחורף גם זה לוקח יותר זמן לצמוח, אבל הכל תלוי משהו האדם. ביום שישי מהבוקר יבדוק ויסתכל על הציפורניים, ואם יראה שהציפורניים קצת צמחו, יזוז אותם לכבוד שבת. וכן גם התבינה לכבוד שבת, הכל כרגיל. אותו הדבר לחיצה בחמין לכבוד שבת, כל יעשה כדת וכהלכה כמו כל שבת ושבת. כנן גם לגבי החלפת הבגדים. אסור להראות בשבת שום עבדות. אפילו אם חל תשעה באב עצמו בשבת, מראה אומרת אוכל ושותה ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. מה זה שלמה בשעתו? ושלמה המלך היה גם מגורש ממדינתו, שהוא היה קהלת שלוש שנים חוץ לעירו. שלמה בשעתו, שלמה בזמן שהיה יושב על כיסא מלכותו, כך האדם מצווה לכבד את השבת. עכשיו לעצם הדבר, יום התענית הוא יום שני בערב. זה התענית הזו, החמירו עליה כמו יום הכיפורים. שאר התעניות, יש מי שכתב שצריך לקבל אותה מבעירת. כלומר, גם שבעה עשרה בתמוז או עשרה בטבת. אבל ההלכה כתבו על פוסקים, מרן הבית יוסף כתב, שלא מחמירים עד כדי כך. אלא רק מעלות השחר. ובאמת שיש כאלה, מזמן הגאונים, מובא שהיו נוהגים לצום כל הצומות, לילה ויום. אבל תשעה באב הוא חמור, כיוון שהוא יום שריפת בית אל אבינו, החמירו בו מאוד, שמקבל את התענית מהערב. מתי זה הערב? מהשקיעה. חמש דקות לפני השקיעה, כדי שלא ייכנס לספק. וצריך להחמיר, כמו שיש כאלה רבע שעה או חצי שעה, כמו כניסת שבת. זה לא שבת, עד רבה. אנחנו מאמינים עד הרגע האחרון שאולי יבנה את המקדש, שלא יצטרך לצום. אז הכניסה של הצום זה חמש דקות לפני כן. אבל מהשקיעה אסור לשתות, אסור לאכול, אסור שום דבר. עיקרו חמישה עינויים שהם אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל. אלה הדברים שאסורים. כמובן, גם תשמיש המיטה, גם זה אסור. אז כל זה, כל ה-24 שעות, מתי יוצא הצום? 20 דקות אחר השקיעה. מתי יוצא השקיעה, כבוד חכם שמעון? זה לפי הדוח הישן או השמש מזיזים אותה עם השלט? 33. 7:33, תוסיף עליו 20 דקות, יהיה 7:53, הצום יוצא. לפני כן לא. ה-7:53 יאמר קריאת שמע שתי דקות לפני כן, 7:51 יאמר קריאת שמע, רוצה שיתפלל ערבית כבר מוקדם, יאמר קריאת שמע, ומיד אחרי זה יכול לאכול ולשתות, וגם יעשה הכל בדעת ובתבונה, ולא יראה עצמו כאילו הוא מתי רוצה להתפטר כבר מהתענית, וכאילו... מי חייב בתענית? כל איש, גבר מגיל 13 שנים ומעלה. מבין 12 כתבו הפוסקים, אין להחמיר. זה לא דאורייתא. יום כיפור, יש מי שכתב מ-12 ומעלה, בנים. בנות מגיל 12, בנים מגיל 13, אלה חייבים בתענית. מעוברות, מניקות, גם כן חייבות בתעניות. בשאר התעניות שמעשר בתמוז ועשרה בטבת פטורות. אבל ביום צום תשעה באב חייבות. חוץ אם יולדת עד 30 יום, יש לה אפשרות והיא חלשה, מותר לה לאכול. וכן מעוברת, אם המצב שלה לא כל כך טוב ומרגישה חופשה, או שהיא מקיעה, או שהרופא אומר שהיא חייבת לשתות, אז תשמע בכל הרופא. כיוון שהיום בימינו האנשים חלשים מאוד. היה בבבל לפני 400 שנה בערך, היה שם הגאון רבנו צדקה חוצן. הוא הגיע מהעיר חלב ונעשה עד בדין של העיר בגדד. כתב ספר צדקה ומשפט. הוא הרב צדקה חוצן, היה בסביבות 40-41, היה צעיר, אבל גאון אדיר היה. והוא בא לבבל, תיקן להם כמה תקנות, אחת התקנות, בראש השנה, יהיו עוזבים ועוסקים בתורה, אחרי שגמרו התפילה, הולכים עושים סעודה, אוכלים עושים קידוש, ועושים משחקים, מוציאים קלפים, המונים, הבעלי בתים, משחקים קוביות, טבלה וכל מיני שטויות. מה עשה להם? תיקן להם תקנות, לקרוא תהילים. כל ראש השנה, יום ראשון תהילים פעם אחת, יום שני תהילים פעם שנייה. 150 פרק, 150 פרק, ואחד 300 פרקים, כמניין כפר. וגם תיקן להם, לומר ביום הראשון הדרה זוטה, וביום השני הדרה רבה. כך תיקן להם, הוא הרב קצת כחוצה. אחר כך ראה שבשם באב חם שם מאוד בבבל, והיו הרבה נשים מעוברות או מניקות מתעלפות, תיקן להם שישתו, וגם אלה שצריכות יכולות גם לאכול. כי ראה שבאות מדי סכנה. זה אז בזמנה. גם כן בימינו אותו דבר. אם המעוברת או המניקה חלילה וחס, היא מרגישה לא טוב והיא חלשה, אז ייתן לה לשתות וייתן לה לאכול כפי מה שהיא צריכה. לא צריך שיעורים כמו ביום הכיפורים, אלא כפי מה שהיא צריכה, כדי שחס ושלום לא תבוא לידי איזה סכנה. וכן גם כן זקן או אדם חלש, שהוא גדר של חולה, שאין בו סכנה. אם הרופא אומר שהוא צריך לאכול, מאכילים אותו. וכן מי שלוקח כדורים כמו אנטיביוטיקה, חייב לקחת יותר מפעם אחת ביום, חייב לקחת אותם לפי סדר, ואם לא ייקח אותם חס ושלום, זה סכנה, כי בכדורי אנטיביוטיקה יכול לבוא לידי איזה סכנה, מותר לו לקחת אותם, ואם צריך לשתות, ישתה. ויש אנטיביוטיקה שחייב לאכול עם זה, אז חייב לאכול. וכן גם אנשים שיש להם יתר לחץ דם, או כל מיני בעיות אחרות, או בעיות לב, ודיאליזה, ואלה שבעיות של סוכרת, ועוד, אלה צריכים לקחת התרופות שלהם כרגיל, ולא יחמירו חס ושלום, שלא יבואו לידי איזה סכנה, חס ושלום, לא לבוא לזה. אותו הדבר כתב לגבי, יש שאלו לגבי אישון, האם מותר להשם ביום תשעה באב או אסור? שערי כתבו הפוסקים ביום טוב, יש כאלה שאמרו שמותר ביום טוב, למה זה נקרא אוכל נפש? כמו שאכילה ושתייה ביום טוב התירו להדליק להעביר מאש לאש, ככה גם התירו להעביר מאש לאש לגבי אישון. אם כן, זה נקרא אוכל נפש, אז תרתי את הסתרי, אם זה אוכל נפש, איך אתה שותה עשן ביום תשעה באב, אתה קורא לזה אוכל נפש, הרי אסור באכילה ושתייה. כתב הכנסת הגדולה שדנו בזה, ביום טוב אמר מותר, התירו, אבל תשעה באב אסור, זה סותר. למה? כיוון שזה אוכל נפש, אם כן אסור בתשעה באב. יש מהפוסקים שהתירו במי שקשה לו מאוד מאוד, יש אנשים שלא יכולים בכלל לתפקד בלי להשם, וכן גם כן, חוץ מכבודכם, לא יכולים לצאת לשירותים בלי זה, אז התירו להם אחר חצות היום ובצנעה. שום אופן לא בפרהסיה, כי אישון בפרהסיה מראה קלות ראש, כאילו זה יום של מה וכך, ומעשן סיגריה ויבש גלה, זה אסור. כן, גם האישון, שהביא הרב חידה, ביום תשעה באב, שאלו בשמיים ואמרו שבשמיים כועסים על מי שמעשן ביום תשעה באב, וכן מי שמעשן תחת החופה, חס ושלום, מנדים אותו בשמיים. שעה שעושים שם הברכות בחתונה, היום מצערנו אנשים פטפטים, יושבים, אוכלים, שותים, שם עושים שם שבע ברכות, הוא לא אכפת לו. בא לחתונה, מה ולמה? הוא לא יודע למה, הוא בא בשביל לאכול, והוא שם צ'ק, אז הוא צריך לאכול. הוא נותן גם למלצר כסף, גונב עוד מהחשבון בעל הבית, עוד מיני בשרים, מיני מעדנים, מה שתאוותו, תאוות עולם יביא להם. אז זה, תזהר, צריך זהירות גדולה. לא לבוא לידי איסורים. אז עשן בחופה, אמרו לו, מנדים אותו בשמיים. סימן, עשן בחופה, למה? גמרא אומרת, כל מי שמקנא בתלמידי החכמים פה בעולם הזה, הוא מדבר עליהם, עיניו מתמלאות עשן לעולם הבא. שנאמר, כי על כל כבוד חופה. אז שמע שעשן בחופה, למה? זה לאלה שהם מקנאים בחכמים. אז הוא אומר גם כאן, עשן בחופה, אסור לעשן, בשעת החופה, בשעה שיש שם שבע ברכות, השכינה נמצאת. אליו הכי, כפי הלכה, צריך לעמוד בשעת שבע ברכות. וזה צריך זהיר. כן, גם יום תשעה באב, זה יום צער לשכינה. משתדל לא להשם. אבל מי שמאוד זקוק לזה, ולא יכול בלי זה, ולא זה לא יכול לתפקד בכלל, התירו לו אחר הצהריים, חצות היום עבר, וצנעה רבה. לא יעשה את זה, חס ושלום, לפרהסיה. לגבי רחיצה, כל רחיצה בתשעה באב אסורה, אבל חוץ מרחיצה שאינה של תענוג, אלא רחיצה של ניקיון, לדוגמה, האישה בישלה והידיים שלה התלכלכו בשמן, במרגרינה, אני יודע במה, והיא צריכה להעביר את הלכלוך, מה תעשה? או אדם, גבר, שהוא לכלך את הידיים שלו, זה מותר לו לרחוץ כדי להסיר את הלכלוך. או טיפלה בתינוק, והתינוק לכלך, תינף, ונקטע אותו, והידיים שלה התלכלכו, הזרועות, ואני לכלך לה את הבגדים. רוצה להחליף את הבגדים, לצורך זה, זה מותר. כיוון שזה נקרא לא רחיצה של תענוג. ובוודאי שאת התינוק גם כן מותר לחוץ אותו ביום תשעה באב, ולא צריך להקפיד עד קשרי אצבעות או לא קשרי אצבעות של המבוגר. אלא המבוגר ירחץ אותו כדרכו, כי זה לא רחיצה של תענוג. מה שאסרו לנו רבותינו, אסרו לנו רק רחיצה של תענוג. אבל כאן זה לא רחיצה של תענוג, אלא רחיצה של ניקיון, אז מותר לעשות את הרחיצה כדרכו. אותו הדבר חולה שצריך לאכול, הוא צריך לאכול לחם. יש אוכל בלי לחם, אז לא צריך נטילת ידיים. אבל זה שאוכל לחם צריך ליטול את ידם. אז זה מותר לו ליטול רגיל כמו יום רגיל לנתינה של האוכל. למה? כיוון שזה לא בשביל תענוג, הוא אוכל בשביל שהוא חולה, הוא צריך את זה לרפואה שלו. כמה שהוא צריך את זה לרפואתו, אז מותר לו לרחוץ ידיים כרגיל, מברך על נטילת ידיים, הכל מלא. אין שום, רק ישאלו אם צריך להזכיר יום תשעה באב בתוך ברכת המזון, לא תקנו לנו. אין בלב אחי. לגבי יום כיפור יש דיון בהלכה, אם הוא צריך להזכיר יעלה ויבוא בתשעה באב, ביום הכיפורים. אבל בשעה באב אין לנו שום תזכות, לא צריך להזכיר שום. לגבי נעילת הסנדל, נעילת הסנדל אסורה ביום תשעה באב, מה שאסור נעלי אור. הוא הדין נעליים של ספורט, שהם לא אור לכאורה אלא פד או שהם גומי, אבל יש ממולא אור בפנים, צריך להיזהר בזה מאוד. לשאול את היצרן, יש הרבה נעליים של ספורט שמכילים חתיכות אור בפנים במילוי של הסוליה שלהם. אז אלה אסורים כמו נעלי אור בלי שום הבדל. כף כפים מותר ללבוש. כן, גם נעלי מה שנקראים קרוקס. על פי שהוא מרגיש עם זה קצת נוח. אבל זה לא אור, כל האיסור היה אור. לא שצריך להצטער, יש כאלה שאומרים דווקא שיהיה בד או שיהיה דבר שירגיש את הקרקע. לא דווקא, לא צריך להחמיר עד כדי כך, אלא אפשר ללבוס כל נעליים או סנדלים שהם לא עשויים מאור, הוא עדין גם בתוך הבית, לא משנה בבית או בחוץ, בין שהולך בדרך בבית הכנסת, בכל מקרה אסור לו ללבוס לנעול נעלי אור. חוץ מאדם נכה, לא עליכם יש כאלה קטועים, שלא תדעו אצבעות או כפות רגליים וכדומה, אלה נכים שעשו להם נעליים מיוחדות של מה שנקרא אורתופדיה וכדומה, וזה נעליים לפי מידה, ושם יש אור, הוא חייב את זה. זה לא נקרא לשם תענוג, שוב, כל האיסור זה איסור דבר של תענוג. כאן כיוון שזה לא של תענוג, אין בזה בעיה. כן יהיה מותר, ובדבש אותם, ואין בזה שום מזה. ויש לנו כל שמרגיש את הקרקע מועיל. באמת מרגישים, בנעלי אור לא מרגישים. אבל נעליים כאלה הוא מרגיש, כיוון שהוא מרגיש, אז זה מועיל לו ויבוא לו בסדר. עוד דבר יש שלא הרבה זהירים בו, אסור ללמוד תורה ביום תשעה באב. מה נכלל בכלל לימוד תורה? לימוד תורה אפילו קריאת פתיחת אליהו, מה שנוהגים לקרוא, אסור לקרוא ביום תשעה באב. וכן מה שאומר לפני התפילה, כל מיני קטעים שאומר לפני התפילה, כמו ריבון עלמא, אמר רבי שמעון לרבית ידיים בצלותי, לאלה, כל זה ביום תשעה באב אסור, כי זה בכלל לימוד תורה. ולא משנה בשחרית, לא משנה במנחה, ואפילו יש כאלה שאומרים, אבותיהם היו נוהגים, ולא ידעו את ההלכה. לפי ההלכה, אסור ללמוד תורה בכלל ביום תשעה באב, משום שנאמר, פיקודי אדוני ישרים ושמחי לב. אבל חייב ללמוד תורה, לומד תורה ששייכת ביום תשעה באב. יש הרבה מה ללמוד ביום הזה. הלכות אבלות, הלכות תשעה באב עצמו. יש מדרשים, מדרשי איכה, תפקוד שמעוני עליך. יש ירושלמי מסכת תענית, כל העניין של החורבן. מסכת גיטין, דף נונבר והלאה. כל הסיפור של החורבן, איך היה. יש כל כך הרבה. בספר איוב, דברים הרעים שבספר איוב, וכן עם הפירוש שלהם, וכן ספר ירמיה, דברים הרעים שבירמיה, זה לשון הגמרא, פסק הרמב"ם. וכן אסור ללמוד ביום תשעה באב שום דבר אחר של תורה. מה שהתירו אחר חצות היום, דברי נחמה. כלומר, מותר ללמוד אחר חצות היום, חצות היום בסביבות רבע לאחת, אז יכולים לשבת, לקום מהקרקע, לא חייב לשבת על גבי קרקע, מחזירים את הפרוכת לארון קודש אל מקומו, יושבים על המיטות ולומדים בנחמות. לכן לא טוב ללמוד קינות, יש כאלה קוראים קינות כל היום, גם אחר חצות היום, לא. כיוון שנהיה חצות היום כבר, אין לומר קינות. אלא ילמד דברי נחמה, ילמד מגילת איכה וכל שאר הדברים, זה כן, הכל רגיל. אבל במקום קינות יגיד דברי נחמות. זה יזהר לומר אותם כמו שצריך.
הקטע הזה,
הקטע
של
כל הקטע? לא הבנתי.
שזה נוצר את תפילה.
איזה קטע? הקטע הזה. אני לא ראיתי. זוהר
הקדוש.
זוהר הקדוש? מלא זוהר הקדוש.
זה נוצר את התפילה.
כל קטעי הזוהר אסורים לקריאה ביום תשעה באב. אמרתי לך, בלי שום הבדל. אין מה
לעשות.
אני לא יודע, מה שהוא יודע, אני מכיר כל אחד, יש לי רוח הקודש, יודע כל אחד מה הוא יודע. איזה שאלות אתה שואל אותי? אסור. תהילים, אסור להגיד ביום תשעה באב. יגיד איכה ביום תשעה באב. יגיד קינות ביום תשעה באב. זה מה שילמד. אבל שמה יש לו שכל? את הדף בנק שלו הוא יודע בעל פה. רק את זה הוא לא יודע בעל פה. את הטלפון שמנהל הסניף הוא זוכר. כן. מי שיש, מה? עזור אותך מכל אלה. כל מה שחידשו לנו בדור שלנו, אל תסתכל עליהם. דורות שלפנינו היו יותר חכמים. מה אתה שואל? לא שומע אותך. מה הוא אומר?
בסמים
מותר לברך. יש מי שמחמיר. ואומר שאסור להנות ביום תשעה באב, כמו שאסור לאכול ולשתות, אסור גם להריח, אבל אנחנו נוהגים כן להריח, מותר. רוב הפוסקים התירו, בפרט שצריך להשלים 100 ברכות. וחסר לנו איזה 20 ברכות, איך השלים אותם? אשר יצר. טוב, אשר יצר מסכן. כמה יכול לברך אשר יצר, בפרט שהוא לא מכניס כלום. אז כמה יהיה לו אשר יצר? אז יש, אפשר לתקן את זה על ידי ש... אז מי שחזן, יש לו, אין לו בעיה. הוא אומר חזרת השץ, אז יש לו הנה עוד 19 ברכות. אבל מי שלא חזן, או מי שעלה מפתיר, אז יש לו ברכות של התורה וההפטרה, אז יכול להשלים קצת. שאר, אנחנו מה עושים? קח בסמים. תיקח עצה ויסבה, ויקח לימון או אתרוג, או מילון שיש לו ריח טוב, ויברך כל שעתיים. בורא עצה בסמים, בורא יסבה בסמים, ונותן ריח טוב ופירות. כך יעשה בלילה, כך יעשה ביום, בבוקר, לפני שהולך בית הכנסת, כך יעשה בבית הכנסת עצמו, חוזר הביתה עוד פעם יברך, אז ככה יהיה לו כל פעם שלישיית ברכות, ואז השלים למאה ברכות. זה דבר גדול מאוד, שיזכה לא להחסיר מאה ברכות. המדרש אומר, מי שמשלים מאה ברכות כל יום, ניצול מצח כללות, שיש בפרשת כי תבוא, ועוד שתיים, גם כל חולי וכל מכה, אשר לא כתוב בספר התורה הזה, כל חולי וכל מכה, שניים, ושם היה 98, ויחד זה 100, ניצול מ100 קללות. אז זה בפרט ביום הזה, כדאי מאוד לשים לב, אדם ייקח איתו בסמים, איתו בכיס, וישים אותם בתוך ניילון שלא ייבלו, ויברך עליהם, עצה בסמים, עצבה בסמים, כל שעתיים יברך כדי שלהשליף 100 ברכות. אין חוק לישראל ביום תשעה באב. אל תמציאו, מה שהמציאו לנו אלה, זה לא ברצון חכמים עשו כן. אחרי הרב חידה, אף אחד לא יכול לחדש שום דבר. היה גאון אחד ששמו הרב חידה. הוא סידר את זה. אף אחד לא יכול לבוא לשבת במקומו. הכיסאו לא יושב זן. מה? לטבול, חס ושלום. אפילו בשבוע שחל פה, אסור לטבול במים חמים, אלא במים קרים. אבל ביום תשעה באב עצמו, אפילו להושיט אצבעו במים אסור. נטילת ידיים של שחרית נותן עד פרקי אצבעותיו ולא יותר. זאת אומרת, אמא שרוצה להאכיל את הילדים שלה לחם, אז היא בעצמה צריכה ליטול עדיים, כדי שאמא אכילה את הילדים. או יש אבא זקן בבית, צריך להאכיל אותו. זה שמאכיל אותו נוגע בלחם, חייב ליטול עדיים. אז איך נוטל עדיים? עד קשרי אצבעותיו ולא יותר. כך צריך לעשות, ויזהר בזה. אז אני חוזר ללימוד תורה, ללמוד... אמרנו שכל מי שצריך לאכול נוטל ידיים מלא, בלי שום שינוי. עכשיו, לגבי לימוד תורה, כל סוג לימוד אסור, כולל תהילים, וגם אחר חצות היום, יש כאלה, אומר לו, אני למה קיבלתי על 40 יום, איפה מי כתב את זה שצריך ללמוד 40 יום תהילים? והוא קרא 40 יום שיר השירים, מי אמר את זה שצריך ללמוד 40 יום שיר השירים? וכל אחד יש לו איזה פטנטים ודמיונות שווא, לא צריך. ביום תשעה באב, אסור לקרוא שום דבר מכל הדברים האלה, כי זה משמח, ואין ללמוד. ילמד במקום זה מגילת איכה, ילמד ספר קינות, ילמד כל מיני דברים אחרים, או יאמר על נערות בבל, הוא לא יודע גם את זה? יודע, אז אגיד אלף ואחת פעמים על נערות בבל, יזכה לראות בית המקדש בחלום. אז זה, אם כן, כאן ראינו, זה דיני תפילה ודיני הלימוד תורה, שאסור ללמוד תורה, כי אם מסמחת לב, כך כתוב עליהם. אותו הדבר מעמדות, אסור לומר מעמדות, אסור לומר שום דבר. ברכת התורה מברך הכל. למה מברך ברכת התורה? על לימוד תורה שמותר ללמוד ביום תשעה באב. אז על זה אנחנו מברכים את ברכת התורה. רק את הפסוקים של התורה משלים. השאר לא, כך כתב הרב חידה. אז מי שגמלג יום אחד חוק לישראל, ביום השני יקרא את הפסוקים של התורה של אתמול, וימשיך של היום. כן. מה? אישה
להגיד
תהילים לפנום אחת, יותר
כבר?
לא הבנתי.
אישה שקיבלה עליה 40
יום. מה, שתקבל עליה, היא קיבלה אז נגד ההלכה. מה, אנחנו נבטל את ההלכה בגלל מה שהיא קיבלה? מי היא? אפילו הייתה מרים הנביאה לא יכולה לעשות דבר נגד ההלכה. מה, איזה דברים בטלים. עכשיו, תפילה. תפילה, התפילה, צריך לדעת שהיום יש לנו שינויים בסדר התפילה. נפקה מינה שאם תתקרנעו לאיזה בתי כנסת, אל תתמהו עליהם. במנהג הקדום, עד לפני 200 שנה, לא היו אומרים קדיש תתקבל ביום תשעה באב. לפני שהפסוק אומר, גם כאזעק והשבע, שתם תפילתי. לכן, גם זה, אל תלמדו מה שהיום עושים, לא עושים לפי ההלכה. אסור להגיד לא השכבה ולא מי שברך. אין ביום תשעה באב, לא השכבה ולא מי שברך. כי זה יום לא של בקשות תחנונים ולא של תפילה. אלא רק תפילה מה שנתקן לנו יום-יום, בסדר, זה כן. אז היו נוהגים, האמת, בזמנם, שירת הים למשל, לא היו אומרים אותם. כיוון שזה שמחה, במקום שירת הים תקנו לומר שירת האזינו. כך הביאו הגאונים, סדר אברהם גאון. לא. אחרי זה היו מתפללים עד אשרי, כלומר וידוי, ביום תשעה באב אין, לא בלילה ולא ביום. למה? כיוון שהוא נקרא מועד. קרא עליי מועד, לשבור בחוריי. טעם נוסף, כיוון שבוידוי מזכיר עוונות ומקטרג, וזה יום קשה מאוד. אין לך יום של קטרוג וקושי כמו היום הזה. אז אנחנו גם על הכל נוסיף גם עוונות ונגיד, חטאנו עוונו פשענו, ונוסיף עוד דין על דין, אכן תקנו לנו לא לומר את הוידוי. אותו הדבר פסוק הוא בא לציון, לא אומרים אותו. למה שם כתוב, ואני זאת בריתי, אותם אמר אדוני, אוכי אשר עליך, ודבריי ששמתי בפיך, לא ימוסו מפיך ומפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר אדוני, מעתה ואדוני. אז אם אומר את זה אחרי הקינות, כאילו חס ושלום, מקדל את עצמו שכל שנה ושנה, חלילה וחס, ימשיך להיות תשעה באב יום אבל, והוא יצטרך לומר קינות. לכן גם בבית האבלים, לא עליכם, לא אומרים את זה. מה שאומר לאבל כאילו, שהוא ימשיך לשבת באבלות, יהיה לו עוד אבלות חס ושלום. חי אשר עליך, הדברה שמתי בפיך, לכן מדלגים את זה, מתחילים ישר, ואתה קדוש. לכן הן בלילה, הן ביום, אנחנו אומרים אתה קדוש, ומדלגים על הפסוק הזה בגלל שלא להזכיר ברית חס ושלום על קינות. כך כתב רבנו דוד אבו דרם על הראשונה. אז גם קדיש תתקבל לא היו אומרים. כיוון שהתפילה לא עולה. אז היה מדלג. אומר קינות, ואחרי הקינות אומרים את הקדיש שיש על קינות. דעו עתיד להחדתה עלמה, לחיה מתאייה, שכללה יחלה ומבנה קרתה דירושלם, מעיקר פולחנה דלילאייה, ועוד, אחר עומדת כלי חרבה וחפנה ומותנה אמרים בישין, לידי מננה ומנכון מעלמי ישראל ומבואן. אין, יש למה. אז היום דלגים. עד שבאו חכמי הקבלה, חכמי בית אל ואמרו, שאין לשנות שום דבר. ולכן חכמי בית אל, חכמי הקבלה, הם שתקנו לומר את כל התפילה בלי שום שינוי. וגם היה עוד מנהג, שלא היו מניחים תפילין בבוקר. וזה לא קשור לאשכנזים או ספרדים. כולם היו לא מניחים תפילין בבוקר. אלא התפילין היה במנחה מחצות היום והלאה. כי חצי היום הראשון הוא קשה מאוד, יש דין קשה בשמיים. אז איך הניח תפילין והוא כתר, פאר? אחרי הצהריים כתוב לסום לאבלי ציון, פאר תחת אפר. אבל בבוקר אומרים קינות ושמים אפר במצח. אז איך הוא ישים תפילין שזה עטרה בראש? אני לא יושמים תפילין. עד שבא הרשע שלום השלום, והוא אמר צריך להניח תפילין כמו כל יום, אבל בצנעה. לכן גם אלה שלובשים תלית ותפילין לא ילכו איתם ברחוב, זה חסידות של שטות. אנשים לא מניחים תפילין. אשכנזים כולם לא מניחים בבוקר. ספרדים גם כן, יש חלק מהם שלא מניחים. למה הוא יניח וילך ברש גלי ומראה, תראו, אני מניח תפילין? זה לא יפה, זה יש בזה יורה. אז מי שרוצה להניח, יניח בחצר של בית הכנסת. כן, כן, להיכנס בצנעה ולא ילך ברש גלי, באמצע הרחוב, עם התלית שלו מתבדרת ברוח, להראות בכולם, חסיד אני, צדיק אני, אני לובש תלית, היום יום תשעה באב, יום צער הוא יום אבל. הרי אפילו הפרוכת על הארון קודש, אנחנו מסדקים אותה. שנאמר, עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו. ומוציאים את הפרוכת. והפרוכת מעל התיבה גם מוציאים. המפה בבית, אסור שיהיה מפה על השולחן. כי איך אני עושה ביום כזה? שתהיה השולחן יפה, עם הגרטל ומפה. מסדקים את כל זה מאחרי הצהריים של ערב תשעה באב, כדי להראות שאנחנו משתתפים באבל על חורבן בית המקדש. ואין לנו בית מקדש. ומה עשה טיטוס הרשע? קרע את הפרוכת עם החרב שלו, חתך אותה לשתי חתיכות. אז אם כן, אנחנו כעת נשים פרוכות ובילונות ונשים כל מיני מפות, צריך לסלק את המפות. אחרי הצהריים ביום תשעה באב אפשר להחזיר. למה? וזה תחילת הנחמה. תחילה שעת הנחמה מהצהריים של יום תשעה באב אפשר. מה אומר כבודו? מה עשרה הרוגי מלכות?
איך הם נהרגו?
ודאי, מה? זה חלק מהמדרשים של חז"ל על החורבן, אז על עשרה הרוגי מלכות, זה גם חלק. וכן ספר יוסיפון, כתבו מותר לקרוא, יש שם מלחמות, מה שהיה עם ישראל. או יש לו ספר שמתאר את השואה, איך נהרגו יהודים בשואה. זה דברים שצער, מותר לקרוא בהם. או מלחמות שישראל נהרגו במלחמות, או שמות של הרוגים וכדומה, שזה מביא צער ואבל, אלה הם מותר ל... כן. אסור לו להיות שונה מכולם. לכן אדם צריך להיזהר ביום תשעה באב איפה הוא הולך להתפלל, שאל מראש, אם כולם מניחים תפילין בבוקר, יניח איתם תפילין בבוקר. מניחים אחר הצהריים, יניח אחר הצהריים. ולא ילך בבוקר בכנסת א', אחרי הצהריים בכנסת ב', ויעשה הפוך ממה שהם עושים. כי אסור לאדם להיות שונה מאחרים. למשל, אם פה אנחנו מתפללים בבוקר, אז במנחה אין תפילין. יבוא אחד, הוא לא יניח בבוקר, הוא יניח תפילין בצהריים, הוא יושב בעיני כולם, זה יורגע, זה אסור. הוא לא יניח, יושב לו בקרן זווית, או מאחורי בית הכנסת, יתחבא לו באיזה מקום, ואחר כך יחלוץ אותם. אבל לא יעשה את זה בריש גלי, נגד מה שכולם עושים. או הוא הולך למשל להתפלל עם אשכנזים, והאשכנזים במנחה מניחים תפילין. והוא עומד שם בלי תפילין, כולם עם תפילין והוא בלי. זה עמוד לו בצד, באיזה קרן זווית, שלא רואים אותו. זה לא כבוד. שבמסכת דרך ארץ, לעולם תהיה אדם מעורב את דעתו עם הבריות. לא יהיה עומד בין היושבים, ולא יושב בין העומדים. לא ישן בין הערים, ולא ער בין הישנים. לא שוחק בין האבלים, ולא בוכה בין הצוחקים. מה שכולם עושים, כפי מנהג באותו מקום, צריך לנהוג כפי המקום שהוא נוהג שם. לכן אם אדם נקלע לאיזה מקום, הוא יודע ששם המנהג כך, יעשה כמנהגם שם. לכן יש כאלה, רב חידה כותב, שהם היו נוהגים בחוץ לארץ, היו מניחים בבית תפילין, בבוקר. היום תעטף את הלית, מניח תפילין, ברך עליהם, קורא איתם קריאת שמע, חולץ אותם, הולך לבית הכנסת בלי תפילין ובלי ציצית. זהו. לא היה להתפלל את התפילה עם תלית ותפילין. כולם מתפללים בלי תלית ותפילין. אחרי הצהריים הם מניחים, אז אתה תניח איתם. אין בעיה. מה שכולם עושים, אתה עושה כמותם. לכן אדם ייזהר לעשות כפי מנהג המקום. וכמו שאמרנו, אם באותו מקום בבוקר לא מניחים, אז הוא יש לו אפשרות, יקום רבע שעה קודם, יניח את התפילין בבית עם תלית, ויגיד קריאת שמע, כמובן אחרי ברכות השחר וברכות התורה, יגמור, יחלוץ אותם, יקפל אותם, ילך בית הכנסת בריא. וכך, יצא את החובה של כל הדעות. אותו הדבר, תפילין של רבנו תם גם כן צריך, כמו תפילין של רש"י, אין הבדל. וכתב גם הרש"ש, שמניחים אותם כמו תפילין של רש"י בלי הבדל. אותו הדבר העבד, יש מי שאמר שהעבד כאילו לא מניח תפילין של רבנו תם, בא הרש"ש והוכיח בספרו נהר שלום, שצריך להניח תפילין של רבנו תם כמו תפילין של רש"י בלי שום הבדל. אני לא שמעתי מה אתה מדבר, אתה מדבר צפוף. מה שאתה עושה ביום רגיל, אתה עושה ביום תשעה באב. זה שאלות טכניות. כן. מה? אתה יכול קצת לצעוק. אומר הכל, התפילה הכל רגיל, אפילו שהוא אוכל. ביום תשעה באב כי הוא חולה, אבל אצלו זה יום תשעה באב, כמו שהוא הולך בלי סנדלים וכמו שהוא לא רוחץ, מותר לו רק לאכול, אבל שאר הדברים הכל רגיל כמו כולם, לא משנה שום דבר. כן. לגבי ברכת הלבנה, אז באמת כאן אנחנו נוהגים לא לברך ברכת הלבנה, אף על פי שכבר מוצאי שבת הקרוב הגיע הזמן ברכת הלבנה, שהמולד היה ביום שבת אחר הצהריים, אבל אנחנו לא מברכים, כיוון שאנחנו לא שרויים בשמחה, וברכת הלבנה צריך להיות שמח. ואיך הוא בשבוע שחל בו תשעה באב יהיה שמח? אז מחכים למוצאי תשעה באב. וטוב שינעל את הנעליים, ואם אפשר יטעם איזה משהו, ויברך ברכת הלבנה בשמחה כמו שצריך. ואנחנו מקווים, כיוון שהם עתידים, גם הם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם השם כבוד מלכותו. וביום הכיפורים זה לא כך. אתה שומע? ביום כיפור הדין לא כך. ביום הכיפור, עד רבה, אנחנו מברך ברכת הלבנה לפני כיפור, כדי שיהיה לנו עוד זכות, אין קשר. אנשים דימו את תשעה באב ליום הכיפורים, ואין קשר. כך זה משום אבלות וצער. יום הכיפורים לא אבלות ולא צער. אנחנו רוצים, עד רבה, להוסיף זכויות. כך כתב הלבוש, כתב בן איש חי, כתבו הרבה מהפוסקים. אז עד רבה, אנחנו מברכים ברכת הלבנה, בפרט מי שברך ברכת הלבנה באותו חודש, מובטח לו שלא ימות מיתה משונה באותו חודש. אז למה האדם יפסיד את זה? בפרט יום כיפור, שאז נחתמים לחיים. אז אנחנו רוצים לפני החתימה כבר לברך ברכת הלבנה. כן, אז אם כן, דיברנו. עכשיו יש עוד שאלה לגבי שאלת שלום. אז נסכם רק לנושא של התפילה. לכן בתי הכנסת בירושלים יש מקומות מסוימים שמתפללים את כל התפילה מלא בלי שום שינוי. צריך לדעת עוד הלכה, מי שהשאיר עליו את התפילין, יש כאלה מסכנים גם חסידים, אבל לא יודעים להיות חסידים, חסידות של שטות, הוא גמר את התפילה והתפילין עליו, לוקח סבך קינות וקורא. אסור לקרוא קינות כשהתפילין נמצאים עליו, אלא חייב להלוץ את התפילין ואחרי זה לומר קינות. לכן יזהרו מאוד בסיום תפילת שחרית, שאומרים קינות, מיד להזדרז ולהוציא את התפילין מעליו. ואסור לומר קינות יחד עם תפילין שהם נמצאים עליו. כי פארך חבוש עליך, זה נגד ההלכה. אין להיזהר בזה. רק הסתפקנו לגבי מה שעושים בפתיחת האחד, שאומרים את הקינה על אחדי, אבכי יומם ולילה. קוראים בתורה ואומרים את זה עם זה. כן אומרים אחר עוד בשמע עוד קינה, במקום ישמחו השמיים, יקוננו מר כפליים, במקום תרגל הארץ, ליבי יזעק ובו יבוא קרץ, וכן על זה הדרך, שם כל מיני קינות כאלה, אבל מה לעשות? במנהג הקדום היו אומרים קריאת התורה אחר כך, מסיימים את התפילה, חולצים את התפילין, ואז אומרים את כל הקינות, בסוף סיום הקינות, אומרים את הקינה על החליף, אבכי יומם ולילה, במקום ישמחו השמיים, מוציאים את הספר תורה וקוראים בו ושאר עליהם תפילים. אבל אלה שמתפללים כמו שבנץ או מקומות אחרים, שמתפללים הכל מלא, אז אפשר, יש להם על מה שיסמוכו. קצת קשה, אבל אין לו. עכשיו עוד הלכה, אסור לומר שלום ביום תשעה באב. ותדעו, זה לא רק לומר שלום, היום לצערנו יש זלזול גדול בעניין הזה. אנשים הולכים לטייל ביום תשעה באב, מסתובבים ברחובות. פוגשים אחד את השני ומספרים סיפורים, ומה נשמע, מקשקשים ומפטפטים, וכל זה משיח דעתו מן האבלות, וזה אסור. ולכן אסרו לומר שלום, כמה שאנחנו לא שבועים בשלום. איך לומר שלום? עד כדי כך חלק מהפוסקים כתבו שלא מברכים ברכת כהנים, עד היום האשכנזים בבוקר לא עושים ברכת כהנים. כמה שאלה, מה יש שם ויישם לך? שלום. אבל לפי הקבלה אנחנו לא משנים. זה רק בגלל הקבלה. אז בא רבנו ארי ואמר שצריך לומר ברכת כהנים מלא כמו כל יום. אז האשכנזים נוהגים אחר הצהריים, בבוקר לא עושים. יש קהילות כך ויש קהילות כך. אבל שלום אסור לומר ביום תשעה באב. פגש את חברו, לומר לו מילים אחרות, תעשה לו ביד איזה תנועה. ואם ענה לו, אמר לו שלום, ישיב לו שלום בשפה רפה, כובד ראשם, ככה. כמו אבד שלום, אחרי יעשה לו בשקט. בשביל שלא יבוא איתו לידי שיחה בטלה. חנן גם לגבי טלפונים, הוא מטלפן, אומר שלום. בוקר טוב, אסור לומר בוקר טוב, לא שלום, לא שום ברכה, אין. אנחנו כולנו שבויים באבלות. זה בית המקדש נחרב, זה אבלות דרבים, קשה מאוד זה יום. זה יום רע ומר. ומי שאדרבה, רבנו ארי אומר, מי ששמח ביום הזה, אומר, איזה צחוק, חס ושלום, מזיק לעצמו, השם יצילנו. לעומת זאת, מי שמצטער ומתאבל ביום הזה, אז כל השנה תהיה לו שמחה. כיוון שהוא מחליש כוח סטרה הרע. אבל זה ששמח ביום הזה, הוא מפטפט, הוא מדבר, ומשיח דעתו מהאבלות, נותן כוח לשטן, שחס ושלום יכול להתגבר עליו במשך השנה. אז יזהר מאוד באמירת שלום, גם עם בני ביתו, גם עם שאר הקרובים שלו. לא יאמר להם שלום, אלא יאמר מילים אחרות. יאמר, אני מסיים. סיים את השיחה, יגיד טוב, אני מסיים. אסור לומר שלום, ואני מסיים את השיחה. זה, וכך יעשה. כן. מה בחזרת השבת? אז אמרתי לך, בגלל זה שאנחנו אומרים ברכת כהנים, אז לא משנים שום דבר בתפילה. אבל כשלא היו אומרים ברכת כהנים, אז שם היו אומרים ברכה קצרה, בסוף שים שלום. במקום שים שלום היו אומרים מה שיש בסידורים הישנים, איזה נוסח קצר. אבל היום בימינו נהגנו לומר הכל רגיל, בין בשחרית, בין במנחה, בלי שום שינוי. עכשיו יש עוד שאלה לגבי עשיית מלאכה ביום תשעה באב. האם מותר לעבוד או אסור לעבוד? מוישה. גזוז לא מחלקים, בטוח. אתה יודע שהערבים פעם לא יודעים איזה חג זה. לפני 80 שנה, 70 שנה, היו רואים שהיהודים היו באים בעיר העתיקה. אז היו באים, לא אגיד לך מאיפה, אתה יודע, המסכנים אלה שלא גדלו בתורה ולא גדלו בזה. היו באים בנים ובנות לכותל המערבי לסייר שם, לטייל. אז היו באים העיר העתיקה והיו צמאים, אז היו שותים גזוז. אז הערבים לא ידעו איזה חג זה, קראו לו עיד אל-גזוז, סמל רחל. ואחרי זה היה מאורעות תרפ"ט בגלל זה. שבאו בהמוניהם לעיר העתיקה והם מרדו נגד הערבים, הוציאו שמועה שהיהודים רוצים להחריב להם את מסגד אל-אקצא ולבנות בית המקדש. אז הראשונים, הקנאים הראשונים היו אנשי חברון, ימח שמם וזכרם. י"ח בחודש אב התחילו להשתולל ורצחו המוני יהודים ברחבי הארץ. למעלה מ-300 יהודים בכל מיני מקומות פה בארץ ישראל נרצחו ונטבחו בצורה הכי אכזרית על ידי הגויים האכזרים, ימח שמם וזכרם. אז מלאכה ביום תשעה באב אסור כמו בחול המועד. מה כן מותר? דבר שהוא צורך היום, למשל בעל מכולת שצריך למכור חלב ולחם ולחמניות, כי יש תינוקות ויש חולים ויש יולדות ויש לצורך ארוחת הערב, מותר לו למכור. וכן נהג מונית שצריך לקחת אנשים להסעות לכל מיני מקומות, מותר. אז כל דבר שהוא לצורך היום מותר לעשות אותו. וכן דבר שהוא דבר עבד, שאם לא יעשה אותו יהיה לו נזק כספי או יהיה שם איזו תקלה, במקרה כזה מותר לעשות דבר שהוא דבר עבד, כמו שאנחנו נוהגים בחול המועד בלי שום שינוי. זה הדבר שמותר.
הבית של צמים.
דבר נוסף, מה?
בית של צמים כולם.
נו.
האישה מותר לבשל בבוקר או אחרי הצהריים? מה הדין?
לבשל תמיד אחרי הצהריים ולא בבוקר. בבוקר זה קשה. בבוקר עדיין עמידת הדין מתוחה. לא להתעסק בשום דבר, רק בקינות, אמירת קינות. שאר הדברים יכינו אחר הצהריים, כיוון שאז מתעורר העניין של הנחמה. אז זה צד להתנהם. אז עוד הלכה, כפיית המיטה, ישיבה על גבי קרקע. גזרו לשבת על הארץ. מאיפה כל ההלכות האלה? מה המדרש? מדרש איכה. מדרש איכה אומר שמה שהקדוש ברוך הוא, ביום שנחרב את המקדש, קרא למלאכי השרת. ואמר להם, מלך, שהבן שלו מת, מה הוא עושה? אמרו לו, מכבה את הפנסים. אמר, גם אני אעשה כן, על פי שמיים כדרות, ושר כסים כסותם. לכן אנחנו בלד שעה באב לא מדליקים אורות. צריך להדליק אור אחד רק, כדי שלא יתקל באיזה חפצים. או נר, או איזה פנס, בשביל שיוכל לקרוא את הקינות מתוך הספר. אבל לא מדליקים אורות, כמו יום רגיל, זה אסור. אין הבדל בין בבית בין בית הכנסת, אסור. מדליק רק אור אחד קטן שיוכלו לראות מה שזה. ואם הוא רוצה לקרוא, ייקח לו מנורת שולחן שיקרא לאורה, לא יותר מזה. אבל להדליק אורות אסור. דבר שני, שאל אותה, מה הוא עושה עוד? אמרו לו, יושב על הארץ. אמר, אף אני אשב על הארץ ואבכה. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יושב על הארץ יום תשעה באב, בכל שכן אנחנו, רק התירו לאישה בהיריון שזה קשה לה, או זקנים מאוד ביותר שלא יכולים, אז מותר להם לשבת על הספסל או על איזה מקום. אבל אדם שיש לו כוח במותניו, לשים איזה קרית על הרצפה וישב עליה. וזה לא קשור בשעת הקינות או לא בשעת הקינות. הוא עדין גם בלילה שהולך לישן, לא ישן על מיטתו כמו כל לילה, שהוא מראה בזה תענוג, אלא צריך להראות שינוי בשינה שהוא ישן. יש כתבו שישן בליקרית, יש כתבו שישן עם הראש על, על האבן, זה אחד כזה יעשה לנו צרות שלושה חודשים אחרי זה יהיה חולה. נגיד לנו שהוא עד קיץ כואב לו הראש מהאבן. אבל ישן עם קרית, היום אנשים מפונקים, אבל לפחות ישים את המזרון על הרצפה. וישן עם קרית כמו שצריך, כדי שיהיה לו כוח מחר לצום, אחר כך שגע אותנו. נוהגים לקחת אבן, לשים תחת הקרית. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. כך נוהגים, כדי לזכור חורבן בית המקדש. מה זה כי נעים? תשעה באב אין נעים. נעים הלך לצבא. עושים מזרון אחר, יותר קטן, יותר צר. אז ישיבה על הקרקע, עד מתי? עד חצות היום. אחרי חצות היום, יכול לקום ולשבת. לא צריך יותר להראות אבלות אחרי חצות היום. והוא הדין גם כן לגבי קריאת התורה. נוהגים לומר מפטיר וקדיש אחר ההפטרה. וכן גם במנחה, ככה נוהגים. אין בשחרית, אין במנחה. לא חייב זה שעלה לתורה בשחרית לעלות גם במנחה, זה מין דמיון שאנשים המציאו. הוא אומר, זה שעלה בשחרית חייב לעלות גם, לא חייב. אבל זה לעלות, כהן זה עולה בשחרית, כהן זה עולה במנחה, לוי זה עולה בשחרית, לוי זה עולה במנחה. שלישי עולה בשחרית, שלישי אחר עולה במנחה. חלקו את זה ביניהם, לא חייב לעלות אותו אדם. זה הסדר. עכשיו, קינות, כתבו הפוסקים, שזה חובה, מנהג ישראל, תורה היא. ולא ישנה, אלא יאמר את זה יחד עם כל הקהל. ברוך הבא, כבוד הרב. שם שמך, חייכם. שמכם שאותם כן לטובה. אז זה הקינות, יאמר אותם כדת וכהלכה, ולא ישנה בכלל מהקינות, וידלג את הנחמות שיש בסוף הקינות. למה אין לומר נחמות? עד סיום כל הקינות. אבל בתוך קינה עצמה, שאומר קינה, עליהם המחברי הקינות, היו אבניהם גדולי עולם היו. כמו הגאונים, חלק יש מזמן התנאים, חלק יש יותר מאוחר, כמו הרדבה ואחרים שכתבו קינות. אבל הם רצו לסיים בדבר טוב, אז תמיד סיימו בנחמה. אבל בתוך אמירת הקינות אין לומר את זה, צריך לדלג את זה. בסיום כל הקינות אומרים, עד אנה בחייה בציון, מספד ירושלים, תקום תרחם ציון, תבנה חומות ירושלים, וכולי, ואומרים כל זה, כל הסדר, כמו שצריך. זו התפילת הערבית יכול להתפלל אותה עם משקיעה, אבל היא אומר קריאת שמע, כמו שאמרנו, 18 דקות אחר השקיעה, שזה, אמרנו, שעה 7:30-51, זה קריאת שמע, 18 דקות. 7:53, יכול כבר לאכול, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך הימים האלה לששון ולשמחה.